ברשות בעל הבית היקר רבי אילן הצדיק, ששמענו עליו בימים האחרונים שבחים גדולים ועצומים, אדם מיוחד, אדם צדיק, שמשמור אתכם, ישמח אתכם, יברך אתכם בבית זה ויושבו, תמיד תחול ברכת אליהו, שמחה וברכה והצלחה ונחת וכל הטוב. כל יהודי יודע שאחד מהדברים היסודיים ביותר ואחד מהדברים הייחודיים ביותר לעם היהודי זה כוח התפילה. אין מתנה שניתנה לעם אחר, אין דבר שניתן לעם אחר שמשתווה לכוח התפילה. תורה ומצוות זה דבר שהקדוש ברוך הוא מחייב אותנו בו, דבר שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שאנחנו נעסוק בו. מצוות של בן אדם למקום, מצוות שאדם מקיים כדי לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה שנכיר בעובדה שהוא ריבון העולמים, שנחיה לאור העובדה הזאת, שנקיים את העובדה הזאת. לכן הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו את המצוות האלה. מצוות שבן אדם לחברו, הקדוש ברוך הוא מצווה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה סדר בעולם, שיהיה צדק בעולם, שיהיה יושרה בעולם. הקדוש ברוך הוא מצפה לדברים האלה. כוח התפילה זה דבר אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא לכאורה המושכות לעולם, העגל ההובלה של העולם הזה נמצא בידיו, לא בידינו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שותפות מלאה בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא יכול להכווין מהלך, הקדוש ברוך הוא יכול להפעיל מהלך, הקדוש ברוך הוא יכול לרצות לעשות איזה משהו. ויהודי קטן בקצה העולם שמתקשה במשהו מסוים, שמורכב לו במשהו מסוים, יכול לפנות לקדוש ברוך הוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, עשית משהו בעולמך, עוללת משהו בעולמך, גרמת שיהיה משהו מסוים, לי זה מפריע ולא מסתדר, בבקשה תסדר את זה. והקדוש ברוך הוא נתן את היכולת לאדם לשנות כל דבר בכוח התפילה. זה הדבר שאנחנו יודעים. דבר שכל... זה דבר שכל אדם ידוע, זה דבר שכל אדם ידוע לו, וזה דבר שכל אדם ברור לו, שאדם על ידי כוח התפילה יכול לשנות כל דבר. אנחנו רוצים לגלות ולהגיד משהו חדש בעניין הזה. אדם יחשוב לרגע, אדם יכול להתפלל להיות אדם עשיר, אדם מצומצם לו בפרנסה, קשה לו בפרנסה, והדבר שאותו יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא זה שיהיה לו פרנסה, שיהיה לו שפע פרנסתי, שיהיה לו איך להתקיים, שיהיה לו איך להתקלקל בכבוד. אבל מה? השפע הזה יכול לרדת לו בשני סוגים. יכול לרדת לו שפע של פרנסה, שאדם יצטרך לעבור קשיים, שאדם יצטרך לעבור קשיים, שאדם יצטרך להילחם, שאדם יצטרך להתאמץ, איך לדאוג לפרנסה הזאת, חובות, הלוואות, איך להתקדם, מה לעשות, תרדות, הרבה מאוד דברים קשים. פרנסה שאולי יהיה לאדם שפע כלכלי גדול מאוד, אבל חייו יהיו מלאי תלאות וקשיים ורדיפות שלא שווה הפרנסה הזאת. או שיכולה להיות לאדם בשירות טובה, השירות שמספקת את האדם, השירות שמרימה ומשפרת את חיי האדם, זה סוג שני, השירות השנייה שיכולה להיות לאדם. אדם יכול להיות לו, להתפלל לקדוש ברוך הוא, לילדים, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו שני סוגי נשמות של ילדים. נשמות של ילדים מורכבות, שהחינוך שלהם קשה, שהבריאות שלהם קשה, שמסכת החיים שלהם קשה, או שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לאדם ילדים שהם בריאים, שהם מושלמים, שהם מחונכים באופן טבעי, שהם מחונכים באופן טבעי, שכל הדברים טובים ונוחים ומצוינים אצלם. מה גורם לזה? האם התפילה של האדם תתקבל בצורה כזאת שהשפע, הישועה, הטוב שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא לאדם, יהיה טוב אמיתי באופן מושלם שהוא טוב, או טוב עם קשיים ומורכבויות ומכשולים עד שמגיעים אל הטוב הזה? מה הדבר שגורם שהתפילה של האדם, שאדם יוצר בתפילה את הישועה שלו, תהיה ישועה אמיתית, ישועה שלמה או ישועה חלקית? האמונה של האדם בתפילה, האמונה של האדם שברגע אחרי שאדם סגר את סידור, סיים את הקריאה שהוא קרא לקדוש ברוך הוא, סיים את הבקשה שהוא קיים, שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, הוא מאמין באמונה שלמה שהבקשה שלו תתקיים. אם אדם ברגע שהוא פנה לקדוש ברוך הוא שמח, מאושר, עטוף שמחה, כמו שהוא כבר מבין ויודע שהוא כבר זכה בדבר שאותו הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, כאילו כבר יש לו את זה ביד, אדם מתפלל לילד. ברגע שהוא סיים את התפילה הוא בטוח שכמו שעכשיו מגישים לו את הילד שלו ביד, הוא בטוח כך, אם התפללתי לקדוש ברוך הוא ופניתי לקדוש ברוך הוא, בוודאי נזכה לילד. או שזה עוד אופציה בין כל האופציה שהוא פונה ומבקש לקדוש ברוך הוא, זה הדבר שקובע האם הישועה של אדם תהיה ישועה אמיתית, שלמה, טובה, מלאה או לא. ומאיפה אנחנו לומדים את הדבר הזה? מאחד מגדולי המלכים שקמו לעם ישראל, חזקיהו המלך. הנביא מספר על הנביא מספר על מלך גדול וקדוש שעמד לעם ישראל שקראו לו חזקיהו המלך. הוא לא היה לו ילדים לחזקיהו המלך, לא מתוך מחלה או משהו כזה, אלא הוא בחר שלא היה לו ילדים, לא התחתן. למה הוא לא התחתן? חזל מגלים לנו ומספרים לנו, הוא ראה ברוח הקודש, הוא צפה ברוח הקודש שהילד שעתיד להיוולד לו יהיה ילד רשע. הוא אמר, אם ייוולד ילד רשע, אני מעדיף שבכלל לא יהיה לי ילדים, לכן לא נשא אישה ולא התחתן. והקדוש ברוך הוא הניש אותו על זה. הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יהיה מלא, שכל אחד יהיה לו ילדים, שחיות זה דבר חשוב ביותר, הכי חשוב, ולכן הקדוש ברוך הוא גרם שחזקי המלך יחלה, והנביא ישעיהו בא אליו, ואמר לו, הסיבה שבגללה נהיית חולה, כי לא עסקת בלהביא ילדים. הוא אמר לו, מה אני יכול לעשות? ראיתי שהילדים יהיו רשעים. אמר לו, לא היה לך להיכנס לתוך החשבון של הקדוש ברוך הוא. אתה מצווה להביא ילדים, מי יהיו הילדים האלה, כמה הם יהיו, איך הם יהיו, זה עניין של הקדוש ברוך הוא. לא עניין שלך, אל תתערב בדבר הזה. חזקיהו המלך עשה תשובה, קיבל על עצמו שאם הוא יחיה להביא ילדים לעולם, ואז הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלו, את הבקשה שלו, את ההפצרה שלו, הקדוש ברוך הוא יחם עליו, ואמר, שלח את הנביא ישעיה חזרה להגיד לו, שבקרוב יהיה לך ילדים. והנביא ממשיך ומספר, שאחרי זה מלך בבל, שהיה ידיד גדול, חבר גדול, חבר אמת של חזקיהו המלך, שלח שליחים, שלח אנשים לאחל לו רפואה שלמה, לברך אותו לרגל הרפואה שלו, אנשים כדי לקרב את היחסים ביניהם. אותם אנשים הגיעו לבית של חזקיהו המלך. מה חזקיהו המלך עשה? הראה להם את האושר שלו, הראה להם את האוצרות שלו, הראה להם את דברי החוכמה שהוא רכש, הראה להם את כל הדברים שהיו לו עד אותה עת. ואז אחרי שזה קרה, הקדוש ברוך הוא שלח את ישעיה הנביא שוב פעם לחזקיהו המלך ואמר לו, בגלל שעשית את הדבר הזה, בגלל שהראית לשליחים של מלך בבל את האושר שלך, את היוקרה שלך, את התפארת הגדולה שיש לך, תענש בשני אנשים קשים ומרים מאוד. מה? כל העושר הזה, כל הגדולה הזאת, כל האמצעים האלה שהראית על השליחים של מלך בבל, העוני שיש הם ילקחו אל מלך בבל אחרי זה, אחרי כמה דורות ירושלים נפלה בידי בבל, כל העושר הזה יש שייך למלך בבל. מה העונש השני? הנכדים שלך, מה הם יהיו? עבדים בבית של, עבדים בבית של מלך בבל. ככה הנביא מספר, ובזה הפרשה תמה ומסיימת. ננסה להיכנס לרגע לסיפור הזה. הרי הקדוש ברוך הוא כל דבר עושה אותו מידה כנגד מידה בעולם. אין דבר שהקדוש ברוך הוא עושה אותו סתם. הקדוש ברוך הוא לא מניש את האדם סתם ככה, בגלל שהקדוש ברוך הוא בוחר, האדם הזה חטא בחטא כזה, לכן יניש אותו בחטא כזה, אלא כל דבר הוא מידה כנגד מידה. גם כי התשלום של הקדוש ברוך הוא מדויק, אדם שרוצה לנקום בחבר שלו, שזבר שאסור, אין לו השפעה על כל תחומי החיים שלו, אז הוא בוחר איזה משהו מסוים ובזה מזיק לאדם. הקדוש ברוך הוא יש לו השפעה כללית ויכולת של שינוי של כל דבר בחיי האדם, לכן הקדוש ברוך הוא מניש את האדם בדיוק במקום, וגם כדי שאדם ידע מה לתקן. אדם עם הקדוש ברוך הוא גורם שיהיה לו מניעות בתחום מסוים, גורם שיהיה לו הפסדים בתחום מסוים, גורם שיהיה לו קשיים בתחום מסוים, סימן שבתחום הזה בדיוק הכסת את הקדוש ברוך הוא ועשית משהו רק כלפי הקדוש ברוך הוא. אז נסתכל רגע בסיפור הזה. הנביא אמר לחזקיהו המלך שכל הכסף, כל הזהב, כל הדברים שלו יועברו אל מלך בבל. מובן, דבר מובן ומתקבל על הדעת. למה? הוא התגאה בדבר שלו, שלו הוא מלך ישראל, אמור להיות בענווה, אמור להיות בצדקות גדולה, התגאה, לכן הכסף והזהב יועברו אל מלך בבל. אבל למה הילדים שלו יהיו עבדים בבית של מלך בבל? במה הילדים שלו חטו? במה הוא חטא בחטא שקשור לילדים? בשום דבר לכאורה, שום חטא שקשור לילדים. הילדים שלו עוד לא בכלל נולדו לעולם, עוד לא נולד לו שום ילד, רק לפני כמה ימים הוא התבשר שבכלל יהיה לו ילדים, והוא בוודאי שלא חטא בשום נושא שקשור לילדים. איך זה בדיוק קשור שהילדים שלו יהיו עבדים בבית של מלך בבל? אלא מה אנחנו רואים מכאן? שחזקיהו הנביא, גם אחרי שהיה מלך, חזקיהו המלך, גם אחרי שהוא התבשר שהוא יהיה לו ילד, אדם שמתבשר, יודע במשך שנים הוא חי בתודעה שלא יהיו לו ילדים, ופתאום הוא מתבשר בבשורה שכן יהיה לו ילדים, זוכה, מתבשר בבשורה שהוא יזכה לילד, יש משהו אחר בעולם שמעניין אותו, הדבר היחיד שמעניין אותו בעולם זה רק הילדים שיהיו לו, זה מה שהוא חושב, זה מה שהוא מרגיש, זה מה שהוא יודע, הוא דבק בזה בלב שלם ובידיעה שלמה ב-100%. חזקיהו הנביא שמע את הבשורה, שמח, אבל לא חי את זה כמו ברגע שנותנים לו את הילד. הוא לא האמין בישוע לגמרי, הוא לא שמח בישוע לגמרי, הוא לא התרגש מהישוע לגמרי, כמו רגע הישוע שכבר מגיע מהידיעה כשהתפללתי, מהידיעה כשהקדוש ברוך הוא ייתן לי את זה, מה גרם שילדים אלה היו ילדים מוצלחים, אבל מה? עבדים בבית של מלך בבל. למה? כי כמו שאמרנו, הישוע, אתה עדיין יוצר אותה בתפילה. התפללת לקדוש ברוך הוא, בוודאי שתזכר הישוע. איזה ישוע זה תהיה? ילד שהוא מלך, או ילד שהוא עבד, השירות שהיא טובה ומפנקת ונוטלת, או השירות קשה ומורכבת, ממה זה תלוי? באמונה של האדם בישועה שאותה הוא רוצה לקבל. זה אחד הכללים החשובים ביותר בחיים של האדם, שאדם צריך לחיות באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מיטיב לו, שכל הקשיים שהוא עובר, שכל הניסיונות שהוא עובר, זה לא סתם דברים, זה לא דברים שאדם צריך לעבור כל מיני פיתולים וכל מיני דברים שאין להם סוף, אלא ידיעה ברורה צריכה להיות לאדם שקדוש ברוך הוא מוליך את האדם בכל הדרכים, בכל השבילים האלה ובכל המקומות האלה. למה? כדי לתת לאדם את הדברים הטובים ביותר ולתת לאדם את הדברים העצומים ביותר. נראה בטבע של העולם, איך הטבע של העולם בנוי, מה הדבר שהעולם הכי הרבה צריך לו בעולם, מה הדבר שהאנושות הכי הרבה צריכה לו? גשם. בלי גשם האנושות לא יכולה להתקיים. אוכל מאיפה מגיע? גשם שיורד על האדמה ומרווה את האדם. שתייה מאיפה אנשים שותים? מים. כל הדברים שבעולם בסופו של דבר מתקיימים וחיים מגשם. וזה הדבר שהקדוש ברוך הוא מחזיק ביד שלו. אפשר לייצר גידולים, מים אי אפשר לייצר פה. כל המים הקדוש ברוך הוא נותן מן השמיים. מה הדרך שבה המים מגיעים מן העולם תמיד? לפני שהגשם יורד אל העולם, מה יש? אפלה בעולם, חושך בעולם, שחור בעולם. יש עננים שמכסים את השמיים, עננים שחוסמים את האור מלהגיע אל החיים של אדם, ונראה המצב הדיכוני ביותר והרע ביותר והקשה ביותר בעולם. מה זה אומר? שקשה, שרע, שאנחנו הולכים בפני תקופה מורכבת, ההפך הגמור. שבעוד רגע הקדוש ברוך הוא מוריד את הגשם, שזה דבר שחרב מחיה את העולם ומקיים את העולם ונותן לעולם את הכוח ואת החיות להתקיים בעולם. מה זה ככה מלמד אותנו? ככה גם לחיים של האדם. תמיד שהחושך מגיע, תמיד נראה שהכל סתום, תמיד שנראה שהכל קשה, התפילה היא זאת שפותחת את השערים באמונה, בכוח התפילה, ביכולת התפילה היא זאת שמאפשרת ומספקת את הקדוש ברוך הוא לתת לאדם את הישועה כפי שהיא. כי זה כל העניין הזה של אמונה. איך האופטימיות נקראת בלשון התורה? תקווה. תקווה. זה אין סוף תמיד. התורה אומרת, התקווה, ויש תקווה לאחריתך, תקווה. זה הדבר שהקדוש ברוך הוא הכי הרבה מצפה מאדם, להיות בתקווה. אנחנו יודעים שכל מילה בלשון הקודש היא מדוקדקת ונכונה, ויש בה עומק גדול מאוד. אין מילה בלשון הקודש היא סתם נקראת ככה כפי המילה הזאת. כל מילה בלשון הקודש, מכיוון שזו השפה שבה הקדוש ברוך הוא יצר את העולם וברא את העולם, כל מילה היא בעצם מבטאת את האמת של הדבר. אמרנו כמה פעמים, זהב, למה נקרא זהב? זהב זה הדבר בעל הערך הגבוה ביותר. למה זהב נקרא זהב? זה בית, זה שני. בדרך כלל אנשים טועים בסדר העדיפות שלהם, שמים את הפרנסה, את העושר, את הכלכלה לפני הכל, ואחרי זה המשפחה שלהם, אחרי זה הערכים שלהם, אחרי זה החברים שלהם. אבל לא, הזהב בעצמו מעיד על זה. מה? זה בית, שילוב של המילים זה בית, זה תמיד דבר שני. המשפחה, הערכים, החברים, זה דבר ראשון. השפה, לשון הקודש, היא זאתי שמבטא את המהות ואת החיים של כל דבר ודבר. תקווה, למה תקווה נקראת תקווה? רבותינו אומרים לנו, הרמח"ל ועוד צדיקים וקדושים מעריכים בזה. מה זה תקווה? למה תקווה נקראת תקווה? מה זה תקווה? לשון קו. מה זה קו? מה זה בעצם אדם שמורכב לו בחיים? מה זה אדם בעצם שקשה לו בחיים? שיש אין סוף דברים שעוטפים אותו, שמקשים עליו, שחוסמים את האור ואת החסד ואת הישועה האלוקית מלהגיע אליו. הוא צריך לפרוץ איזשהו קו, צריך לפרוץ איזשהו משהו מסוים כדי שהאור ייכנס אליו וכדי שהדברים הטובים ייכנסו אליו. מה התקווה בעצם מוסרת? האופטימיות, האמונה שיהיה טוב, האמונה בחסד של הקדוש ברוך הוא. מה הם יוצרים בעצם? מה הם יוצרים בעצם? קו בין המקום הקשה שבו אדם נמצא לבין האור האלוקי, החסד האלוקי, הרצון האינסופי של הקדוש ברוך הוא להכתיב עם האדם, האמונה והידיעה שיהיה טוב, זה מה שיוצר את הקו ואת התקווה כדי שהאור והשפע ייכנסו אל החיים של האדם. בעל התניא כותב את זה אותו דבר. אנחנו יודעים שמה אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא לא מבזה לעולם? יש מפתח אחד שפותח כל שער, יש דבר אחד שאם אדם מגיע אליו, בוודאי הקדוש ברוך הוא מבשיע את האדם. מה הדבר הזה? לב נשבר. מה דוד המלך אומר? לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תפזה. אדם שמגיע למצב שכל כך שלו, שהוא כך יודע שהקדוש ברוך הוא הפתרון היחיד לכל הקשיים שלו, והוא מגיע למצב של לב נשבר, שהוא לא חושב, האפשרויות שלי יושיע אותי, הידיעה שלי תושיע אותי, הכוח שלי יושיע אותי, הקשרים שיש לי יושיע אותי, אלא הוא מגיע למצב של לב נשבר, אלוקים לא תפזה. הקדוש ברוך הוא לא מבזה את זה, לא מבזה את זה. מה זה לב נשבר? הקדוש ברוך הוא מחפש אנשים שבורים, הקדוש ברוך הוא מחפש אנשים שלמים ומלאים, שממלאים את היום שלהם, מלאים את העשייה שלהם, מגיעים להישגים. למה הקדוש ברוך הוא רוצה את זה? למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? אלא מה כישלון והדבר הרע ביותר בחיים של האדם, שאדם חושב שהוא מסוגל לשום דבר, שהוא מסוגל לכל דבר. אדם חושב שהוא מסוגל לכל דבר, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו להסתדר עם המסוגלות שלו לכל דבר. ואדם, עד שאדם מבין ומתפכח ויודע שהעולם זה שילוב של הכוחות שלו והאפשרות של הקדוש ברוך הוא. לולא הכוחות שלו, אדם לא יגיע לשום מקום. לולא האפשרות שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, גם אדם לא יגיע לשום מקום. הקדוש ברוך הוא רוצה כבר 2000 שנים לגאול את בני ישראל, ומצפה יותר ממה שאנחנו מצפים, שבית המקדש ייבנה, שעם ישראל ישוב לאדמתו. לכל הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא מצפה ומייחל לזה, רגע, 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 והקדוש ברוך הוא סובל יותר ממה שאנחנו סובלים בגלות. זה קורה, עם ישראל נגל? לא. למה? כי אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו צריכים לעשות. צריכים לקחת את ההחלטות הנכונות ולעשות את הצעדים הנכונים. ככה זה שילוב. אדם צריך לעשות את כל מה שיש בידו, לממש את כל היכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. עשיית הדשמיה והברכה היא זאת שמגיעה לאדם. ביחד שני הדברים האלה, הם יוצרים את ההצלחה ואת ההתקדמות ואת ההגעה אל הישגים. אז מה האדם ברגע שהוא חושב שהוא יכול הכל, אותם את עצמו. אדם ככל שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, פונה לקדוש ברוך הוא, התפילות שלו כלפי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מוכן לתת לו שפע. התפללת לקדוש ברוך הוא על נושא מסוים, פתחת צינור, פתחת דרך שמובילה ישועה ושפע מהקדוש ברוך הוא אליך באותו עניין. אמנת שרק אתה יכול לעשות את הדבר הזה, אמנת שאין בלתך שיכול לפעול בדבר הזה, מנעת מהקדוש ברוך הוא לתת לך את הישועה הזאת. מה זה לב נשבר בעצם? אדם נמצא בבית סגור, אטום, שאין בו אור, אין בו שום דבר. מה הוא צריך לעשות כדי להכניס אליו אוויר? מה הוא צריך כדי להכניס אליו אור? לפתוח איזשהו פתח בתוך הקיר, לשבור ולתקוע ולתת עם פדש מכות בקיר עד שיפתח איזשהו חריץ. מה זה לב נשבר? לב נשבר זה שאדם, לב של אדם פונה לקדוש ברוך הוא ומאמין לקדוש ברוך הוא, נעשה שבר, נעשה חציץ בעטיפה שעוטפת את חיי האדם וחוסמת את האדם משהאור האלוקי, משהשפע האלוקי. משהאור האלוקי, מהשפע האלוקי ייכנס אל חייו. אדם שמאמין בזה, אדם שבדרך הזאת הולך, הקדוש ברוך הוא לא מבזה את זה, הקדוש ברוך הוא לא זורק את זה. כל פעם שאדם פונה לקדוש ברוך הוא בידיעה ברורה שהכל מהקדוש ברוך הוא, שאין עוד בלעדי הקדוש ברוך הוא, וגם כל מאורות החיים וגם כל הדברים שעברו עליו אליהם טובה, אז הקדוש ברוך הוא מושיע וגואל ומביא את האדם אל המקום האמיתי והטוב בעבורו. אמרנו לפני שבועיים שאחד הסיפורים הקשים ביותר והמורכבים ביותר שקראו לעם ישראל, מהו? סיפור המרגלים. כולם מכירים את הסיפור הזה. לפני 3 שבועות קראנו לה בפרשת השבוע. התורה מספרת לנו שבני ישראל היו במדבר, הקדוש ברוך הוא גאל את בני ישראל, הוציא את בני ישראל מ-210 שנים קשות של עבדות, של קושי, של איסורים איומים ונוראים שבני ישראל הוא בארץ מצרים. אחרי 210 שנים בני ישראל משוחררים ויוצאים מארץ מצרים, יוצאים מארץ מצרים אל המדבר, הם נמצאים במדבר במשך שנה, והקדוש ברוך הוא רוצה להכניס את עם ישראל לארץ ישראל. פתאום עם ישראל מתעורר עם בקשה חדשה, רוצים לשלוח מרגלים לרגל ולבדוק האם הארץ הזאת טובה או לא טובה. אנחנו רוצים להבין, רוצים לדעת מה הטיב של הארץ הזאת, כמה הארץ הזאת טובה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה, הקדוש ברוך הוא לא שמח בזה. הקדוש ברוך הוא אומר, אמרתי לכם, העדתי לכם שהארץ הזאת טובה. למה אתם לא מאמינים לי? למה אתם רוצים לשלוח נציגים שיראו את הדברים באופן אישי, באופן אישי ממכם? והתורה ממשיכה ומספרת איך עם ישראל שלחו את המרגלים, והמרגלים מגיעים, רואים את הארץ, חוזרים אל המדבר, אומרים לבני ישראל שארץ ישראל טובה, לא טובה, מסתפקים, ככה כל הדברים, עד שהקדוש ברוך הוא מעניש את בני ישראל, וכל עם ישראל מתים במדבר, ושאנחנו נמצאים בשלושת השבועות, שזה הזמן שבו המרגלים ריגלו את ארץ ישראל, 9 באב, המרגלים חזרו מרגל את ארץ ישראל, וקרה כל הדברים הקשים, ב9 באב קרו כל החורבנות מאותו לילה לבני ישראל. סיפור מורכב מאוד. שאלה שהיסוד לכל הסיפור הזה, שאלה שהדבר שמוביל את כל הסיפור הזה, איך באמת בני ישראל לא ידעו שהארץ היא ארץ כל כך טובה? איך בני ישראל באמת לא ידעו שהארץ היא ארץ, הארץ הזאת שאנחנו חיים בה היא ארץ הכי טובה? הרי מאיפה בני ישראל הגיעו? במצרים. במצרים הם תמיד לא, בסך הכל לפני 3 דורות הם היו בארץ ישראל. 3 דורות כל כך מהר שכחו שארץ ישראל היא ארץ טובה, כל כך מהר שכחו שהארץ ישראל היא ארץ כל כך משובחת. איך זה יכול להיות? אנשים עלו ממרוקו לפני 5 דורות, עדיין יש מסורות וסיפורים שעוברים במשפחה כמה מרוקו טובה. אדם הגיע מעיר אחרת באשכנז, גם עוברים סיפורים מה היה בעיר הזאת. ארץ ישראל נשכחה כלא הייתה. איך זה יכול להיות? אלא יש רמז דק, מי שידקדק בתורה הקדושה, שמספרת כל הסיפור של הדבר הזה. מה? אנחנו יודעים שיש 12 שבטים לבני ישראל. עם ישראל מחולק ל-12 שבטים, 12 הבנים של יעקב אבינו. יוסף הצדיק, שהוא אחד מהבנים, ואולי החשוב שבבנים של יעקב אבינו, לא היה לו שבט. לא היה שבט כזה שנקרא שבט יוסף, אלא מה היה? 2 שבטים. שבט מנשה ושבט אפרים. יוסף הצדיק זכה ששני הבנים שלו, מנשה ואפרים, כל אחד יהיה כשבט. כל אחד מהבנים שלו יפתח קבוצה, יפתח שבט, ויהיה חלק מבין 12 החלקים של עם ישראל. אין שבט יוסף, יש 2 שבטים. שיצאו משבט יוסף הצדיק, שבט אפרים ושבט מנשה. תמיד שהתורה כותבת את השבטים האלה, אפרים ומנשה, התורה מייחסת והתורה אומרת מי הם אפרים ומנשה? בנים של יוסף הצדיק. תמיד על מי היחוס נמצא? על אפרים. תמיד התורה אומרת אפרים בן יוסף, הוא הבן של יוסף והוא משתייך אל יוסף. מנשה לא מזכירים, זה מובן מאליו. המקום היחיד שפתאום התורה אומרת לא, מנשה הוא הבן של יוסף הצדיק ולא על אפרים, מתי זה? בסיפור המרגלים, שמרגלים הולכים לרגל את ארץ ישראל. למה זה? מה השתנה? למה תמיד כתוב אפרים בן יוסף על מנשה לא מוזכר, ופה מוזכר על מנשה? ולא על אפרים, אלא מה התורה, כשהתורה מספרת לנו ואומרת לנו, למה מנשה קרא, למה יוסף קרא את שמות הבנים שלו, אפרים ומנשה, כאשר הוא היה בארץ מצרים, אז התורה אומרת, למה הקדוש ברוך הוא, למה יוסף אצלי קרא לילד שלו מנשה, למה? כי נשני אלוקים את כל עמלי. הקדוש ברוך הוא השכח ממני את כל האיסורים שעברתי. אפרים, למה? כי הקדוש ברוך הוא הפרה אותי, הגדיל אותי, נתן לי הרבה כוח, כסף, משאבים, הרבה מאוד דברים בארץ שבה אני חי. אפרים ומנשה, למה הוא קרא לילד שלו מנשה? הקדוש ברוך הוא תשכח ממני כמה שיותר מהר את כל הקשיים שעברתי. תשכח ממני כמה שיותר מהר את כל האיסורים שעברתי. אם כן, מה אנחנו רואים? מה הייתה אחד המטרות החשובות בחיים של יוסף הצדיק? יוסף הצדיק אמר לעצמו, מאז שהגעתי לארץ ישראל עברתי רק קשיים. יוסף הצדיק הגיע כילד בן 7-8 לארץ ישראל, אמא שלו רחל אמנו נפטרה בהם הדרך. אחרי זה השבטים פתחה לו שנאה ומלחמה אינסופית עם רוב ככל האחים שלו. אחרי זה האחים שלו מכרו אותו להיות כעבד בארץ מצרים. תלאות על תלאות על תלאות עברו עליו מאז שהוא הגיע לארץ ישראל. יוסף הצדיק מגיע לארץ מצרים ומה אומר? הקדוש ברוך הוא, כל מה שעברתי בארץ ישראל, כל מה שעברתי בבית של אבא שלי, אני רוצה לשכוח, לא רוצה להיות במקום הזה, לא רוצה לזכור את זה, לא רוצה לחשוב על זה. ויוסף הצדיק, מה הוא היה? השליט בארץ מצרים, המלך בארץ מצרים. מה זה אומר אחרי זה? כשכל בני ישראל מגיעים אל ארץ מצרים, כולם יורדים בעקבות יוסף הצדיק, כולם נתינים של יוסף הצדיק, כולם משווים אל יוסף הצדיק, כולם מתפרנסים על ידי יוסף הצדיק. מה בעצם זה אומר? שכולם צריכים לקיים את רצון יוסף הצדיק. יוסף הצדיק רוצה בראש שלו לשכוח את ארץ ישראל, לשכוח את כל מה שהוא עבר. כולם הולכים בדרך הזאת. מה קורה? תוך שלושה דורות אין אף אחד שזוכר את ארץ ישראל. ואז למה זה מוביל? לכל החטא של המרגלים. לכן כאן התורה כותבת את השם של יוסף הצדיק על מנשה, כדי שנדע שלמה התגלל כל הדבר הזה. כי יוסף הצדיק אמר, אני רוצה לשכוח את בית אבי, רוצה לשכוח את כל מה שעברתי. זה אחד הטעויות הגדולות ביותר שאנשים עושים בחיים. אדם עובר איזושהי טרגדיה, אדם עובר איזשהו משהו קשה, אדם עובר איזה משהו מורכב, בראש שלו כל מה שקשור לדבר המורכב שעברתי, הדבר הזה פסול, הדבר הזה רע, הדבר הזה מזיק לי. אדם עבר בשורה קשה, אדם עבר תקופה מסוימת קשה, כאשר הוא היה גר בבית מסוים, מאז כל פעם שהוא חוזר אל הבית הזה, כל פעם שהוא נמצא בבית הזה, כל הזיכרונות הרעים, כל ההיסטוריה הרעה, כל הדברים הקשים הולכים אחריו, באים אחריו, והוא חוזר אל אותה תחושה ואל אותה אטמוספירה. אדם היה עם מישהו מסוים, אדם היה חבר של מישהו מסוים, בקשר מישהו מסוים, כאשר הוא עבר תקופה קשה, אחרי זה כל פעם קשורים האדם הזה, הוא יזכר בכל התקופה הקשה הזאת. מה אנחנו לומדים בעניין, לומדים בעניין הזה מיוסף הצדיק? אם אתה מקשר אל הצרה שעברת, אל הבעיה שעברת, את כל הדברים ואת כל הקשיים ואת כל הסבל ואת כל הדברים יחד, אתה עוטף אותם חזק בבעיה שעברת, אתה לא תוכל לחיות ככה. תצטרך לוותר על משפחה, תצטרך לוותר על בית, על כל כך הרבה דברים. תלמד למקד מה הבעיה, מזה אני מתרחק, מזה אני לומד, לזה אני לומד שאני לא חוזר, מזה אני נזהר. אני לא מתקשר את כל שאר הדברים שהיו חלק, שהיו דברים נלווים, שהיו דברים עוטפים בשעת הבעיה, ואני לוקח אותם כחלק מהבעיה. תפריד, זו הייתה הבעיה, אני לומד להתרחק ממנה, אני לומד ממנה ממנה. כל שאר הדברים זה לא חלק מהבעיה, זה לא חלק מהקשיים שעברו עליי. הבית שבו הייתי, הרחוב שבו הייתי, הבגדים שלבשתי, כל הדברים לא חלק בעיה. להפריד בין הדברים, ללכת ולהרחיק בין הדברים, זה מה שדוד המלך אומר לנו בתהילים. דוד המלך אומר בתהילים, זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריי. פסוק מאוד נודע שדוד המלך אומר בתהילים קופיות. מה זה זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריי? מה הפירוש המילולי והפשוט של הפסוק? אז תורה שלך הקדוש ברוך הוא, הייתה לי זמרה, הייתה לי שמחה, הייתה לי דבר טוב. איפה? בבית מגוריי. מה זה בבית מגוריי? בבית הפחד שלי. מגור זה פחד בתורה, בלשון התורה מגור זה פחד. בבית הפחד שלי, איפה אנחנו מוצאים כזה דבר שנקרא בית מגוריי, בית הפחד? אין אף אדם שבא לשון שלו אי פעם אמר כזה לשון, בית הפחד. בתורה בשום מקום אנחנו לא מוצאים כזה ביטוי בית הפחד. מה זה בית הפחד? אלא מה המעלה של התורה הקדושה שהיא שמה את הפחד בתוך בית. הדבר המתעתע ביותר בעולם באדם זה הפחד של האדם. מצד אחד פחד זה הדבר הטוב ביותר שקדוש ברוך הוא נתן לאדם. מבלדי פחד אדם כל יום היה עושה טעויות ושאב על טעויות והולך ונופל מדרך אל דרך. אדם היה לו ביטחון עצמי מופרז וגבוה מדי והיה עושה את כל הטעויות שבעולם. מה הקדוש ברוך הוא נתן לאדם? פחד. אדם יודע, הדבר הזה הוא מסוכן, אני נרתע ממנו, אני הולך אחורה, אני נרתע ממנו ואני הולך אחורה ממנו. אבל מה הבעיה? שהפחד משתלט על האדם, הפחד משתק את האדם. אין סוף דברים טובים, מועילים, אמיתיים שאדם היה צריך לעשות, אדם פוחד. אולי זה גם קשור לזה, ואולי גם זה קשור לזה. הפחד פתאום מתפשט על כל חייו של האדם. מה התורה הקדושה עושה? נותנת לפחד את המקום הטבעי לו. מה המקום הטבעי של האדם, מה המקום הגדור של האדם שנחשב של האדם, וזה המקום רשות היחיד של האדם, הבית של האדם, אני יודע, רחוב לא קשור אליי, מה הכוח של התורה הקדושה נותנת בית לפחד, מגמדת את הפחד ולוקחת את הפחד אל המקום האמיתי שלו, אל המקום המדויק שלו, שהוא בריא, שהוא לא מזיק, שהוא לא דבר שהורס, שהוא לא דבר שמקלקל, שהוא לא דבר שהורס ומחריב את חייו של האדם. זה הכוח של התורה הקדושה. אדם לומד את התורה הקדושה ואומר, הקדוש ברוך הוא, אני מוכן להגביל את עצמי בשבילך. אני עכשיו פותח ספר ומה שכתוב פה אני לומד ומיישם מה הקדוש ברוך הוא כנגד זה עושה, מגמד את כל הבעיות של האדם. כמו שאמרנו, אין בעיה אמיתית לאדם. הקדוש ברוך הוא בסך הכל עושה כל מיני תהליכים בחיים שבסופם אדם יגלה למה הקדוש ברוך הוא הוביל את האדם בכל השבילים ובכל הדרכים האלה שהוא, בכל השבילים ובכל הדרכים האלה, בכל הדרכים שהקדוש ברוך הוא הוביל את האדם. הכוח של התורה, הכוח של שמיעת המצוות, מהו? שהקדוש ברוך הוא לוקח את הפחדים, לוקח את הבעיות אל המקום הטבעי שלהם. גם בעיה, אדם יכול להתעסק בבעיה ופתאום היא תתפח להיות הבעיה המורכבת והגדולה בעולם. זה בסך הכל דבר קטן שאמור לסדר דבר אחר. מה הכוח של התורה הקדושה? מה זה תורה עושה סדר בעולם? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי התורה. מה זה התורה? למה אנחנו כל כך מחויבים אל התורה? למה הקדוש ברוך הוא באינסוף מקומות אומר, אם תקיימו את התורה, יהיה לכם ברכה, הצלחה, גשם, כל הדברים הטובים. לא תקיימו את התורה, לא יהיה לכם את הדברים האלה. למה הקדוש ברוך הוא אומר את זה? לא חלק הקדוש ברוך הוא רוצה להתנקם בנו, כי הקדוש ברוך הוא רוצה להניש אותנו, כי הקדוש ברוך הוא חס בלפית של אש ורוצה להקות באנשים. אלא פשוט זאת המציאות הפשוטה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי התורה. הקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה איך העולם אמור להתקיים, ועל פי זה ברא את התורה. לכן כל העולם כולו שואב את הכוח שלו מהתורה. אנחנו הולכים אחרי התורה, מובטח לנו עולם הטוב ביותר. לא הולכים אחרי התורה, מובטח לנו עולם שמתרועע עד שאנחנו נקלוט ונבין את הדרך הנכונה, נקלוט ונבין את הדרך הנכונה ונוכל ללכת בה. מה התורה עשה? נותנת מידות ונותנת מידות וגדרים מדויקים לכל דבר ודבר מהחיים של האדם. כמו שאנחנו רואים במידת, כמו שאמרנו מקודם על הפחד שהוא מתפרץ, ככה גם הביטחון העצמי. מה הדבר המטאטא ביותר בעולם? ביטחון עצמי. יום אחד אדם, מישהו נותן לו מחמאה, הוא מרגיש שהוא בפסגת העולם, הוא מרגיש שהוא יכול לעשות כל דבר, הוא מרגיש שהוא נמצא במקום המרומם והגבוה ביותר, והוא לא צריך להתחשב בדעה של אף אחד, והוא לא צריך להתחשב באמירה של אף אחד. שום דבר, הוא אדון לעצמו, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, ובידיו הבחירה, הוא היום במקום הגבוה ביותר. מיום אחר, מי שאומר לו מילה רעה, מי שאומר לו דבר לא מכובד, הוא מרגיש שהוא בתחתית של העולם, והוא בשפל של העולם, ואין לו את היכולת מה לעשות, ואין לו את היכולת להתקדם, ואין לו את היכולת לעשות שום דבר. פתאום עלייה, אדם עולה בביטחון עצמי שלו ודורך על כולם. פתאום אחד אדם למטה ומשווע שמישהו בכלל יאיר לו פנים, ומישהו יגיד לו שלום, ומישהו יגיד לו מה קורה איתך. למה זה? כי אדם נגרר אחרי המידות שלו, אדם נגרר אחרי היצרים שלו ולא שולט בהם. אדם נותן לחיים לנהל אותו ולא שהוא מנהל את החיים. אדם צריך להיות מספיק חזק, מספיק איתן, מספיק להיות מובנה וחזק בנפש שלו, שהולכת אחרי אמירות שאחרים אומרים לו, ולא אחרי מה שנראה לו כל יום ביום. התורה, דוד המלך, שוב, דוד המלך רוצה לשבח את הקדוש ברוך הוא, ולהגיד את הגדולה של הקדוש ברוך הוא. דוד המלך אומר, השם מלך גאות לבש. הקדוש ברוך הוא מלך חשוב, הוא מלך גדול, שהוא לובש את הגאווה שלו. השם מלך, אנחנו אומרים את זה כל שבת, השם מלך גאות לבש. הקדוש ברוך הוא את הגאווה שלו לובש. מה זה השם מלך גאות לבש? גאווה, ביטחון, עוצמה, זה לא לבוש, זה מידה בסופו של דבר, זה משהו נפש של האדם. אלא מה? באמת זה טעות. כל המידות, כל הכוחות הנפשיים האלה, אדם צריך שהם יהיו אצלו כמו בגד. בגד, קשה לאדם להוריד בגד, קשה לאדם ללבוש בגד, לא. אדם מחליט יום אחד אני לובש את הבגד הזה. זה מה שמתאים לי בגלל המזג האוויר בחוץ, אדם לובש את זה. למחרת זה, את זה, אין שום בעיה. בחורף, אנשים ברגע אחד מעבירים את הבגדים שלהם למעילים. קיץ, ברגע אחד אנשים מעבירים את הבגדים שלהם לחולצות קצרות. כך אדם צריך ללמוד ולייסד ולבנות את הנפש שלו, ולבנות ולייסד את הנפש שלו, להיות מספיק חזק, לא הוא להיגרר אחרי המידות שלו, לא הוא להיגרר אחרי היצרים שלו, שפתאום מישהו אומר לי ככה אז אני חייב להיות ככה, פתאום מישהו אחר אומר לי ככה אני חייב להיות ככה, אלא להיות מספיק יציב ואיתן וחזק בנפש שלו, להגיד היום אני משתמש במידה הזאת, מחר אני משתמש במידה הזאת, פה אני ניצב במצב של שלום בית, אני ניצב במצב של חברים, שלא טוב שאני אתן לכל הביטחון העצמי, לכל היכולות שלי, לכל הדברים שלי להתפרץ. אני צריך קצת להיות מתחת, קצת לא מתחת לרדאר, זה מה שצריך. לא יקרה כלום, יום אחד לא ישמעו אותי בכל השיחה שמדברים. למחרת כן, זה פה אתה צריך להצליח, פה אתה צריך להציג את היכולות שלך בכל הכוח להילחם. בכל הכוח להילחם, בכל הכוח להתמודד, בכל הכוח להראות מי אתה ומה אתה מסוגל. אחד הדברים רעים ביותר בתורה. אחד הדברים שהתורה הכי הרבה נגד הדבר הזה, מה זה? ליצנות. דוד המלך איך פותח את ספר תהילים? אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים, בדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב. אדם שלא ישב במושב ליצים. למה התורה כל כך נגד ליצנות? לכאורה ליצנות זה דבר הכי טוב. צחוק, שאנשים צוחקים, שמישהו אומר בדיחה, זה דבר הטוב ביותר. אבל מקצוע כזה ליצנות, שאדם עומד וצוחק כל הזמן, וזה המקצוע שלו, דוד המלך אומר, זה הדבר הרע ביותר. אוי למי שנמצא במקום הזה, שאדם נקרא לץ. זה העבודה שלו, להצחיק אנשים אחרים. למה? לכאורה דבר טוב, אדם משמח אנשים. אין דבר יותר טוב מהשמחה. אלא מה? מסתכל לרגע, מה העניין שבעבודה של צחוק? מה העניין שבעבודה של אדם שמצחיק אחרים? הוא תלוי ב-100% בתגובה של אחרים. ב-100%. אדם שהולך ומציג לאנשים אחרים דבר של חוכמה, אדם שמציג לאדם אחר, לאנשים אחרים, פיתוח שהוא פיתח, משהו שהוא השיג, הוא מציג דבר בעל ערך, והאדם שהוא מציג לו את הדבר, אולי יקבל את הדבר, אולי יאהב את הדבר, אולי יבין את הדבר, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל הדבר לשעצמו הוא בעל ערך. אדם עכשיו הולך עם יעלום, מציג אותו לאנשים, יכול להיות שאנשים לא אהבו את היעלום הזה, אבל היעלום הזה הוא נשאר בעל ערך, הוא דבר מיוחד. אדם עולה על איזה דבר חוכמה, משיג איזה דבר חוכמה בדעת שלו, הוא מסביר את זה לאנשים, יכול להיות שלא מספיק חכמים להבין את זה, בסדר, אבל אדם, הדבר הוא עדיין דבר בעל חוכמה, דבר חכם, הדבר הזה הוא עדיין דבר בעל ערך, אנשים אחרים כן יבינו את זה. לעומת זאת, מה זה צחוק? צחוק זה דבר שתלוי ב-100% באנשים אחרים. אין לו שום ערך בפני עצמו. במה הכל תלוי? בתגובה של אנשים אחרים. עמדת בפני אנשים אחרים והצחקת לצחיק אותם, הצלחת והשגת. לא, אין שום משמעות למה שאתה עושה. כל דבר שהוא תלוי לגמרי באחרים, ולא בך, ולא בכוחות שלך, ולא ביכולות שלך, התורה אוסרת את זה. התורה לא מסכימה לזה. אתה צריך להיות מובנה על האישיות שלך, על האמונה שלך בעצמך, על האמונה בכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לך. זה לא רק צחוק. התורה לא נגד צחוק. התורה בעד צחוק, והתורה בעד שמחה. אבל אנשים שמבססים את כל מה שיש להם על סמך מה אחרים אומרים, על סמך מה אחרים חושבים, על סמך מה אחרים, על סמך מה אחרים מגיבים להם, זה דבר שהתורה אוסרת. זה בליצנות וזה כל דבר אחר. בפרנסה, אם אתה מרגיש שכל הכוח שלך לעמוד ולשווק ולהגיד מי אתה ומה אתה מציע, זה רק איך אחרים מגיבים לך, אתה נמצא במצב לא טוב. אתה נמצא במצב שהתורה לא מאשרת את הדרך שלך. אם כל מה שאתה מדבר, כל המראה שלך, כל הנפש שלך, תלוי באיך אנשים מגיבים לך, באיך אנשים אומרים לך, זה דבר שקדוש ברוך הוא לא מקבל. זה דבר שהתורה לא מקבלת. אי אפשר אדם לבסס את הדברים שלו, את החיים שלו, על מה אחרים אומרים. אמרנו אתמול בשיעור שמסרנו, שנראה הבדל תאומי. יש שני מקומות יחידאים בתורה שהתורה צפתה שאנשים יבואו וידברו לבן אדם. מקום אחד בתורה, שני מקומות בלבד בתורה, שיש מצווה שאם מישהו נמצא בסיטואציה מסוימת בחיים, אנשים מצווים לבוא ולהשתתף איתו בסיטואציה הזאת. איזה שני סיטואציות יחידיות יש? בית האבל וחתונה. אדם שנפטר לא מת, אז 7 ימים הוא יושב על הרצפה, במקום קרוב לרצפה בבית שלו, 7 ימים אנשים באים ומנחמים אותו, אנשים באים, מנחמים אותו, יושבים, מדברים איתו, מצווה לנחם אבלים. אדם שנפטר לא מת, התורה מצווה לבוא ולנחם אותו ולבוא ולדבר איתו. לעומת זאת, בעבר השני של מתרס, מה הדבר השני שהתורה צפתה שאדם שנמצא באיזה סיטואציה צריך לבוא ולהשתתף איתו בסיטואציה הזאת? חתונה. אדם שמתחתן, חתן שמתחתן, קלה שמתחתנת, תורה צפתה שכמה שיותר אנשים יבואו וישמחו איתם, כמה שיותר אנשים ישירו איתם, ירגדו איתם, ישמחו איתם. אבל נראה לרגע שני סיטואציות שונות שלכאורה המטרה בהם היא אחת, שאנשים יבואו וישתתפו עם האדם בשמחה שלו או בעצב שלו, אבל הבדל תאומי ביניהם, בין שני הגישות, בין שני המעשים. איך בית האבל נראה? לא באים 1,000 אנשים מנחמים אבלים, אדם יושב אבל, ובא אדם מדבר איתו, כל אחד מדבר עם אבל 10 דקות, 15 דקות, 20 דקות, יש שיחות ארוכות עם האבל. לעומת זאת חתונה, אדם בא ומדבר עם חתן 20 דקות, חצי שעה, לא, כולם באים ואומרים מזל טוב, מחבקים ונשקים ומתעסקים במשהו אחר. יש אין סוף הסחות דעת, יש מוזיקה, יש אוכל, יש תצוגות, יש הרבה דברים, אין רגע אחד לדבר ולהרחיב במילים. מזל טוב וזהו, הולכים, כל אחד הולך לעיסוק שלו בתוך החתונה. בבית האבל אין שום דבר, באים ומדברים ומדברים ומדברים. למה זה? למה תורה ככה יצרה את זה? לכאורה שניהם אותו דבר, או שגם בחתונה כולם יבואו וידברו וידברו, שגם בבית האבל כולם יראו מצגות על הנפטר, יקראו ספרים, יעשו משהו מסוים. אלא התורה ירדה אל עומק של נפש האדם. התורה ירדה אל מי שהאדם באמת. והתורה אמרה, עם כל הצער שבדבר, ועם כל הכאב שבדבר, עם כל הצער שבדבר, ועם כל הכאב שבדבר, אנחנו צריכים להבין מי הם בני אדם, ואיך אנחנו צריכים להבין אנחנו צריכים להבין מי הם בני אדם, ואנחנו צריכים להבין איך בני אדם מתנהגים. בבית האבל, כשרואים בן אדם יושב על הרצפה, חסר קול, שהקרוב שלו נפטר, שכואב לו, שקשה לו, אז האדם שמגיע לראות אותו באמת מתמלא אהבה אליו, באמת מתמלא חמלה אליו, באמת מתמלא רחמים אליו, והוא אוהב אותו פתאום. הוא אדם מסכן מולו, החבר שלו שמקודם כל כך חזק ועוצמתי, פתאום מסכן יושב על הרצפה. אז באמת הלב של האדם מלא אהבה אל האדם שהוא אבל. והוא אדם שבא לנחם אבלים לדבר איתו, ורוצה להמשיך לדבר איתו, ולהחמיא לו, ולהגיד לו כמה החיים שלו יהיו טובים, ולהגיד לו את כל הטוב שבעולם. אז שבאמת שאדם רואה את החבר שלו עלוב ומסכן, באמת הוא מתמלא אהבה ורגשות טובות אליו, אז התורה נתנה את האופציה ופתחה את הדיבור, תדבר ותדבר ותדבר. למה? כי כשרואים את אדם מסכן מרחמים עליו ואוהבים אותו. לעומת זאת שאדם מתחתן, שאדם מצא אישה טובה לו, ואדם עושה חתונה גדולה ואוכל גדול וחופה גדולה ותזמורת וזמרים וכל הדברים האלה, התורה ירדה לעומק נפש האדם וידע באמת מה יש בנפש של כל האורחים וכל מי שנמצאים שם. קינה, ומאיפה יש לו את הכסף לזה, ומאיפה יש לו את הכסף לזה, ואיך הוא מצא את הקלה הזאת, ואיך ככה, ולמה ככה, ואיך ככה. אז התורה מה? אין לאנשים באמת מילים טובות להגיד בלב. עדיף שיתעסקו באוכל, בשתייה, בסעודה, בדברים אחרים, שלא ידברו בדיבור ישיר ויגידו מה שהם באמת חושבים בלב, כי בלב יש רק דברים רעים. אדם צריך להיות כמו שהתורה לא ניסתה לחנך את בני אדם ואמרה, זה הרגלים של בני אדם, אין מה לעשות. ככה גם אדם צריך לדעת שאין מה לעשות. כשהוא יהיה למטה, כולם יהיו חברים שלו וכולם ירחמו עליו, כי זה טבע אדם מרחם על אנשים. כשאדם למעלה, כשאדם בהצלחה, כשאדם בפסגה, שם בפסגה אין חברים ואדם יחידאי. ככל שאדם מגיע גבוה יותר, ככה שפחות אנשים שהגיעו לשם, מי שנמצא למטה מקנה בו שהוא נמצא למעלה, וזה החיים. ככה אדם צריך להיות מספיק מובנה וחזק בנפש שלנו. כמו שאמרו, ליצנות. למה ליצנות אסורה? לא כי התורה אוסרת שמחה. התורה אומרת דבר שהוא רק נשען, דבר שהוא רק מסתמך על מה שבני אדם אחרים אומרים, אין לו שום ערך, אין לו שום שווי, אין לו שום דבר גדול. אין לו שום דבר חזק וגדול ובריר ושריר. אדם צריך להיות מופנה אך ורק כלפי עצמו. כל הגיבורים הגדולים בהיסטוריה של העם היהודי, אברהם אבינו, יצחק, כל הגיבורים, מה הייתה הרגע, מה היה הרגע שקבע את הגבורה שלהם, מי הם יהיו, הרגע שבו הם הלכו נגד כולם, הרגע שבו הם אמרו, הדבר תלוי רק בי. הפרשה אנחנו קוראים בפרשת השבוע על פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. אדם שלכאורה אדם היה אדם הכי מסכן בעולם. מי היה פנחס? פנחס היה נכד של אהרון הכהן. אהרון הכהן, אנחנו יודעים, קיבל את מתנת הכהונה. כל המשפחה שלו נהייתה כהנים. עד היום יש אנשים כהנים. ממה הם כהנים? שאהרון, שהם נכדים של אהרון הכהן. לא צריכים להיות צדיקים, לא צריכים להיות קדושים, לא צריכים להיות שום דבר. מספיק שהם נכדים של אהרון הכהן, הם זכו במתנה הגדולה הזאת. הם זכו במתנה הגדולה הזאת שהם כהנים, הם קדושים בקדושת הכהונה. התורה מספרת שהיה אדם אחד, נכד של אהרון הכהן, מבין כל המשפחה של אהרון הכהן, שלא התכהן, לא נהיה כהן, הוא היה אדם רגיל. למה? כי הוא לא היה מספיק גדול בשביל להיות עובד בבית המקדש, בשביל להיות חלק מהעבודה בבית המקדש יחד עם אהרון הכהן. כשכולם קיבלו את הכהונה, והוא גם לא נולד לתוך הכהונה, כי הוא לא נולד אחרי שכבר כולם היו כהנים. נפל בין הכיסאות ולא היה כהן. 40 שנה הוא לא כהן. מהרגע שבו הוא זוכה להיות כהן, וזוכה להיות אליהו הנביא, וזוכה להיות כל הדברים הגדולים, בשעה שהוא הולך אחרי הלב שלו. קורה מעשה מאוד קשה במחנה בני ישראל, ומכולם נשכחת ההלכה. משה רבנו לא יודע מה לעשות באותו מקרה. כולם לא יודעים מה לעשות באותו מקרה. הוא בוער בו הקינה על דבר השם. חייב לעשות משהו כאן. חייב לשנות משהו כאן. הולך ועושה מתוך ליבו למה הוא זוכה להיות אליהו הנביא. להיות מבשר הגאולה. למה? כי גם גאולה, איך גאולה יכולה לבוא אך ורק מתוך אנשים שהולכים נגד הזרם והולכים נגד מה שקורה בעולם. אדם שנשען על אחרים בכל הדברים שלו, הוא לא יכול להגיע לשום דבר. אברהם אבינו נקרא אברהם העברי. למה אברהם העברי? חזל אומר לנו, כי הוא עמד בעבר אחד של העולם, הוא עמד בעבר אחד של העולם, וכל העולם כולו עמד מעבר, וכל העולם כולו עמד מעבר השני. היה עם כל עולם, היה נסחף אל הרוע ואל הלא טוב. וכל אדם ואדם שונאים אותו, והוא כנגדו כאשר הוא בדרך הזאת. התורה וחז"ל מספרים לנו שאברהם אבינו היה אדם הכי שנוי בעולם, בתחילת דרכו היה אדם הכי שנוי בעולם. כולם שנו את אברהם אבינו, כולם הלכו נגד אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ומקללך האור, כל אלו שמקללים אותך, כל אלו שנגדך, אני אקלל אותם והם לא יהיו מבורכים. מפרשים מקשים, למה אברהם אבינו היה אדם שנוי? אברהם אבינו היה לא בית עם 4 פתחים שכל אדם יכול לבוא ולאכול ולשתות שם. אברהם אבינו חילק צדקה, חסד, רפואה, עצות. מה אברהם אבינו לא נתן לכל אדם ואדם שרק רצה לקבל ממנו משהו מסוים? למה אברהם אבינו היה אם כן אדם שנוי? למה אברהם אבינו היה אדם אם כן שכל כך עטפו אותו? למה פתאום אברהם אבינו הוא זה שנתן לאנשים להרגיש בחיים שלהם קצת רגשות אשמה? עד אותו זמן כולם אמרו, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, כולם היו רוצחים, גוזלים, חומסים, הכל. פתאום בא מישהו שיתחיל להגיד, לא, אולי כדי אחרת, אולי צריך לעשות משהו אחר. אבל אמרנו, לאט, 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 לקח אחריו את כל העולם. בהתחלה, למרות שהיום זה הדבר הטוב, וזה הדבר שאותו מייצגים כדבר נכון, זה הדבר שאותו מרוממים על נס, לאדם שהולך בדרך הנכונה, בדרך החסודה, בזמנו של אברהם אבינו, הלכו בדרך האחרת, וכולם שמים את אברהם אבינו. ככה זה בכל דור ודור. אדם צריך להישען על העוצמות נפש שלו, על האישיות שלו, על הכוח שלו, על מישהו באמת, ואז כולם מצטרפים אחרי אדם. זה אחד מהיסודות הגדולים ביותר שכל אדם, זה אחד היסודות הגדולים ביותר שכל אדם ואדם צריך לזכור לעצמו. אמרנו לפני חודש באחד השיעורים, שאנחנו יודעים שיש תומה, יש מושג הזה בעם ישראל שנקרא תומה. מאיפה המושג הזה נובע? פעם בתקופת בית המקדש, המקדש היה קיים ועם ישראל היה בשלמותו, היה מושג הזה שנקרא תומה. אדם יכול להיטמע אם הוא היה נוגע בשרץ, אדם יכול היה להיטמע אם הוא נוגע באדם מת. היה הרבה מאוד דברים שכוח התומה שורה עליהם, כמו היום אדם הולך ליד בית עבודה זרה, אז הוא יודע ששם תומה, אפילו לא מסתכלים על זה. אז כשהקדושה הייתה נוכחת הרבה יותר בעולם הזה, היו הרבה מאוד דברים שהם דברים שנחשבים לדברים תמאים ולא מתוקנים, והדברים האלה אסור להיות איתם, אסור להיות בקרבתם ואסור לגוע בהם. אדם נגע בהם, אדם מתקרב אליהם, הוא צריך לעבור תהליך שלם של טהרה. איך? תלוי. בזמן שבית המקדש היה קיים ככה זה היה. אדם היה או יושב מחוץ למחנה שבעה ימים, או צריך לעזות עליו אפר של פרה אדומה. הרבה מאוד דרכים שאדם נטמע, אדם מתרחק מן הקדושה, עד שאדם חוזר חזרה אל הקדושה. מה היה תומה חמורה ביותר? תומת מת. אדם שהיה נמצא ליד אדם שהוא מת, ככה זה היה. אדם היה הולך הוויה, תמי שבעה ימים. אדם נמצא תחת קורת גג אחת עם אדם שמת, תמי שבעה ימים. לא יכול להיכנס למקדש, לא יכול לעשות שום פעולה רוחנית. למה זה? לכאורה אדם נמצא ליד מת, זה צריך להיות המצווה הגדולה ביותר. מצווה הכי גדול, אחת המצוות הגדולות ביותר זה לוויית המת, ללוות מת. ללוות מת אל הקבורה, לכאורה כל דבר שבמגע עם מת אמור להיות מצווה ולא עבירה. אלא מה קורה לבן אדם ברגע שהוא נמצא ליד מת? מיד אדם מבטל את כל מישהו. אדם רואה אדם בן 80, 90, 100, באיזה גיל שהוא נפטר, רואה לאיזה הישגים הוא הגיע, רואה כמה הוא השיג בחיים, רואה אומר לאיזה דברים רחוק, רואה לאיזה הישגים ולאיזה קברת דרך הוא הצליח לעשות בחייו. מה אדם מיד מרגיש עם עצמו? כמה אני קטן, אני בגיל 40, 50, 30, כמה אני קטן וכמה אני הספקתי, איך אני יכול להגיע למה שאדם הזה הגיע? כל פעם אדם שומע הספדים על אדם שנפטר, אדם אומר, איפה אני ואיפה הוא? אפילו צדיקים, צדיקים נפטרים מן העולם, אז כל אחד מקבל עצמו קבלות טובות ודברים גדולים, אבל עדיין מה התחושה שמלווה אותנו? איפה הצדיק הגדול ואיפה אנחנו? כמה הוא למד וכמה אנחנו למדנו? שומעים על מישהו גדול שנפטר, רואים איזה הישגים הוא השיג, איך הוא הצליח בפרנסה, במשפחה, מיד אנחנו משווים את עצמנו ואנחנו מראים כמה אנחנו קטנים ליד האדם האחר. אדם חושב לעצמו ומציין לעצמו כמה הוא קטן ליד אדם אחר, כמה אדם אחר השיג וכמה הוא לא השיג, באותו רגע הוא נהיה תמה, באותו רגע הוא לא יכול לעסוק בעניינים מוכנים, באותו רגע הוא לא יכול להשיג קניינים מוכנים, הוא לא יכול להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. למה? כי מה כלל והתנאי הבסיסי הראשון לקרבה לקדוש ברוך הוא? אמונה שהקדוש ברוך הוא נתן לך את כל הכלים שמגיעים לך, כל הכלים שאתה יכול על ידם להגיע להצלחה. והדרך, הנתיב שהקדוש ברוך הוא נתן לך, זה הנתיב הנכון וישר והמיוחד ביותר בעבורך. הקדוש ברוך הוא יברך כל אחד ואחד ברכה ושמחה והצלחה, ובעל הבית היקר, שמחה, ברכה, עושר וכל הטוב.